פוד קספי, סקירת היצירה המופלאה של מתי קספי עם אוהד בן אבי ומתי קספי.
בין שלל הכובעים האומנותיים ועשרות שיתופי הפעולה, הפקה מוזיקלית של אלבומים מלאים עבור אמנים אחרים היא דרך ביטוי משמעותית ביצירה של מתי. בנתיב הזה המנעד רחב מאוד, מהפקה לאומנים שהם אייקונים בשיא תפארתם, ועד יוצרים אנונימיים לגמרי שמתי מחליט לשאת על כתפיו הרחבות. בחלק מהאלבומים הוא המלחין הבלעדי, ובאחרים הוא מפיק מוזיקלית מבלי להלחין כלל. שלום מתי.
שלום.
עד כמה אתה מרגיש לגבי אלבומים שהפקת לאחרים שהם שלך?
קצת קשה לענות על זה, אבל אני מחפש כרגע את המילים, לא הבאתי את כל המילים איתי.
במובן שהטייטל של שרשום שם האומן הוא לא אתה, אבל בעצם אתה הבמאי של כל ה...
כן, אז אני המעצב של האישיות המוסיקלית של האומן שמוקלט, כשהשירים שלו, וכאן יש הרבה מאוד דרכים איך לעשות את זה, כי אני תוהה על קנקן האומן לפני שאנחנו מתחילים לעבוד. כלומר, אני מתחיל להריץ במוח את האישיות המוסיקלית של מי שאני עומד לעבוד איתו, ומכאן זה מתחיל להתפצל. יש אמנים שהם מוזיקליים לגמרי. יש להם גם את הדרך שלהם להגיש, ואני כמעט ולא צריך לגעת, שזו עבודה קלה, ואז אני עוסק רק בכתיבת העיבודים, בהפקה המוזיקלית הסופית. אבל יש אמנים שאני צריך להטוות להם את הדרך, כשיש להם פוטנציאל שעדיין לא מומש, שאני חושב שצריך לממש אותו. יש אמנים מסוימים שהייתי משיל מהם הרבה מאוד קליפות, כדי להגיע לבסיס שאותו הייתי צריך למצק מחדש. ויש הרבה מאוד דוגמאות.
כמובן נצלול תכף לדוגמאות פרטניות, יותר מעניין אותי באמת רגע איזה מבט על כזה. אנחנו מדברים היום בתקופה שהפורמט של אלבום שירים נהיה מוכה וחבול ואולי עובר מן העולם. מבחינת סדר הדברים, כשאתה ניגש להפיק אלבום, האם ההסתכלות שלך מראש מכוונת לאיזשהו מכלול, או שאתה בזום אין לשיר אחרי שיר, ומזה מתגבש מה שמתגבש?
לא, אני... זה לא נקודתית לכל שיר, אלא זה קודם כל באופן יותר כללי, מהי הדרך שבה אני אעבוד עם אותו אומן, ואז אני מתייחס באופן נקודתי לכל שיר. כי אם האומן הוא יודע להגיש, יש לו את היכולת להגיש, אני לא מתעכב יותר מדי על כל שיר, כי אני יודע שההגשה תהיה נהדרת, אני עובד לכיוונים אחרים. אבל יש אומנים שכשעבדתי איתם, הייתי צריך באופן נקודתי להתחיל מחדש, כי השיר היה שונה מקודמו. אם חסרה כאן יכולת להגיש באמת טקסט, אז הייתי חייב לעבוד על כל שיר בנפרד, שזו עבודת נמלים מאוד מאוד קשה.
שזה מחוץ לאולפן, זה בפרפרודקשן בעצם.
זה גם מחוץ, אבל גם בזמן. כי יש אומנים מסוימים שהייתי עובד על משפט מוזיקלי אחד, שלושה ימים. כי אז גם לא היה מחשב. צריך היה לשיר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וגם לא היו הרבה ערוצים. לא הייתה ברירה אלא גם למחוק ערוצים אחרים שהיו כמעט בסדר. בתקווה שהערוץ הבא יהיה יותר טוב, אבל לא. ואז אתה מוותר כל הזמן, ועבודה שהיא סגפנית, מאוד קשה. לדוגמה יוסי בנאי.
תכף, אצל יוסי יש לך ממש טריק, שאנחנו...
אני השתמשתי בהרבה טריקים כאלה. אבל אתה רוצה, נגיע אליו.
לא, רציתי להתמקד פשוט, העלית הנקודה חשובה, שכמפיק יש הרבה פסיכולוגיה.
כן.
בסיפור, כשאתה...
הרבה מאוד.
ואומנים בכלל, שחקנים וזמרים שאינם מוזיקאים, שהם גם חסרי ביטחון ובמגננה, וכאילו לא שולטים בשפה כמו מוזיקאי שמנחה אותם. אז הרבה פעמים הם צריכים עידוד ותמיכה, ככה שעדיף במרכאות לשקר כדי לתת ביטחון. ולפעמים התועלת יותר גדולה מאשר מלהעיר על משהו נקודתי שמערער ליצורים השבריריים האלה.
כן.
גם אני ביניהם, אני לא מתנשא עליהם חלילה משהו, מערער את האמונה בעצמם. אז בהשקפה הזאת, האם יצא לך לשקר באופן טקטי לטובת העניין, כדרך עבודה?
אני יודע שיש מצב פסיכולוגי שברגע שאתה אומר, טוב, סרט רץ, זה הזמר או הזמרת נכנסים ללחץ, וכאן הבעיה. ולכן, כשהייתי קובע הקלטות עם טכנאי אחר, הייתי מתקשר אליו יום קודם ומזכיר לו שמחר איכשהו נכנס לאולפן, שעה לפני שכולם מגיעים, הוא לוחץ פליי רקורד. הוא מקליט כל דבר שיהיה. אין דבר כזה, יופי, שרת מצוין, עכשיו נקליט. לא. יופי, שרת מצוין, בוא תשמע. זה ההבדל. ולכן הייתי אומר לזמרת מסוימת, טוב, תעברי על השיר. והייתי אומר לו, תריץ בבקשה, כשהטוקבק פתוח והיא שומעת שאני אומר תריץ בבקשה, ואני עושה מיוט ואני ממשיך ואומר לו, תקליט. ואז היא הייתה שרה באופן הכי חופשי, ואני הייתי...
לא מחייב,
הייתי מסמן בעיגול משפטים שלמים שהם כבר בסדר. ואז הייתי אומר לה, תשאירי עוד פעם, כדי להיכנס לזה יותר טוב, והייתי משלים, ואז הייתי אומר לה, בואי תקשיבי.
מה תקשיבי? אני עוד לא... אני רק התחממתי.
בדיוק. אז היא הייתה באה מקשיבה, וזה היה הטייק. בדרך הזו שמי ששר לא יודע שמקליטים אותו עדיין, הוא כאילו מתחמם, ולכן הוא לא נכנס ללחץ. ועד הוא שר משוחרר לגמרי, וזה מלמד אותו גם, בשירים הבאים, להתחיל לסמוך על עצמו, ולנסות לנתק את המתח מהידיעה שמקליטים אותו.
מהנצח. אתה מעיד על עצמך בכמה הזדמנויות, שבכל הנוגע לעבודת האולפן אתה דיקטטור.
כן.
כלומר, על פיך יישק דבר.
נכון.
כשאתה עובד עם אומנים, חלקם הם אושיות של ממש, כשהם מגיעים לעבודה איתך, עם איזה סי אומנותי מגובש, כמה אתה פתוח לדיאלוג?
יכול לדבר על מה נאכל בצהריים.
שם זה מסתיים?
שם זה מתחיל ומסתיים, תלוי מה אורך הארוחה, אבל בעבודה אני דיקטטור, ואני מתריע מראש.
גם כשבא יוסי בנאי ושושנה דמרי.
שזו דרך עבודתי, ועליהם קודם כל להסכים לזה. אם הם מסכימים, אז אנחנו נכנסים לעבודה, כי אם לא, אז אין טעם. לא איתי.
יש את הבדיחה הידועה של כמה מפיקים ישראלים צריך בשביל להחליף נורה? מכיר את זה?
לא.
לא יודע, מה אתה אומר?
כן.
שהכל כל הזמן פתוח לדיון ושום דבר לא מתקדם.
זה נורא, כן.
זה באמת סכנה של כמה לתת פתח, מצד שני אתה באמת צריך להיות באיזשהו דיאלוג, אז זה...
לא, הדיאלוג הוא בסדר, והוא בריא יותר כששני הצדדים יודעים את תפקידם. אז אני בעד האומן, ואני אומר לו, אומר לו, אומר לה, אני בעדך. ואני רוצה להוציא את הכי טוב שאת מסוגלת. ולכן, מאחר שאת מסכימה שאני אהיה זה שיוציא את הכי טוב ממך, אז את חייבת להשלים עם זה, ולהסכים למה שאני מבקש.
יש לבני אדם את הנטייה המרגיזה להחזיק בדעות משל עצמם.
כן.
זה מאוד מקשה על החיים. אז מה קורה בסיטואציה, נגיד, סתם דוגמה, בא דני רובס ואומר, השיר הזה צריך להיות באלבום, ואתה אומר, השיר הזה לא צריך להיות באלבום, או שזה בכלל לא מגיע לשם.
לא, זה לא מגיע לזה.
זה לא מגיע לזה.
לא, לא. ההחלטה על השירים, זה האומן עצמו מחליט, אבל זה יהיה חלק מהחלטתי לעבוד איתו או לא. אבל אני לא נוגע בזה. אני לא קובע בשבילו, כי אני לא המנהל האישי שלו, או כל כותרת אחרת שתצמיד. אני לא. אני מגיע כדי להפיק מאפס עד לתוצאה שאני מרוצה ממנה לגמרי, והאומן בטוח יהיה מרוצה ממנה. אלא שהוא חייב להסכים לקבל את כל הדרישות שלי בעניין הזה, כדי להוציא ממנו את המיטב.
ומה קורה אם זה שיר שאתה מבחינת הטעם האישי שלך, לא באמת מחובר אליו, כי יש לך גם את כובע המלחין, שבעצם מונח בצד בסיטואציה הזאת.
נכון. אז קודם כל זה אומן שאני חייב לאהוב אותו. אם אני לא אוהב אותו, אז אני לא אוהב עוד איתו. עכשיו, לאהוב אותו זה לא רק זה שהוא בחור טוב, זה לא העניין. הוא יכול להיות גם בחור רע, טובה. ברגע שאני אוהב אותו מבחינה אומנותית, והוא לטעמי, זה אומר שהשירים הם לטעמי, רובם. ואם יהיה אחד או שניים שהם פחות לטעמי, זה כבר לא משנה, כי זה
בתמונה הכללית.
כן, כן, בתמונה הכללית זה טוב.
אוקיי, אז האיש הראשון שנדבר בו, שלרגע הזכרת אותו, ואני אוהב את פועלו, ואפשר לתאר אותו באינספור מילים, אבל הכי אפקטיבי יהיה לשתוק את כל האהבה הזאת.
ורק אני מרוב אהבה שותק,
מגיע עכשיו הבית השני עם העיבוד הפלילי שעשית בו.
אוהב את הזבובית, תמיד הוא אומר לה, חוזר ואומר לה, מי כולן יפייפים, מי כולן יפייפים. כשהפיל אוהב את הפילה, תמיד הוא אומר לה, חוזר ואומר לה, בואי בואי קלה, בואי בואי קלה. ורק אני מרוב אהבה שותק, ורק אני מרוב אהבה שותק, ורק אני מרוב אהבה שותק.
מתקשה לעצור.
ורק אני מרוב אהבה שותק.
אוקיי, משהו על טכניקת העבודה עם יוסי.
עשינו חזרות בחדר עם פסנתר וכיסא בר כזה, ועברנו על כל השירים יומיים, שלושה, וכתבתי את העיבודים, והקלטתי את כל הליווי עם כל התזמורת, וכשיוסי הגיע להקלטה של השירה, אז באולפן היה פסנתר, מכוסה בשמיכה, פסנתר כנף, מכוסה בשמיכה עבה מאוד, כדי לעמם אותו, ובמרחק 3 מטר בערך, המיקרופון עם הכיסא באותו גובה, כדי שהוא יבוא למשהו שהוא רגיל אליו.
מהחזרות.
כן. ואז הוא בא ואמר, איפה המוניטור? אמרתי, אין מוניטור. טוב, אז איפה האוזניות? אמרתי, אין אוזניות. אז איך אני אשיר? אמרתי, אני אשים אוזניות, ואני אנגן בפסנתר, כמו שאתה רגיל, ואתה תשמע ותשיר כמו בחזרה. אז הוא אמר טוב, כי הוא מקצוען היה. והוא ידע שהוא מסכים, כי הוא עכשיו כחומר ביד היוצר. ולכן הפסנתר היה מכוסה והיה עמום, ואני הגדלתי לעשות וליוויתי ביד שמאל וביד ימין, נגנתי את המנגינה. והוא שר. עכשיו, אני כמובן דאגתי לספור 1, 2, 3, 4, ואז שמעתי. אז התחלתי לנגן, והוא שר, כשהוא נשען בקולו בעצם על המנגינה של השיר שאני מנגן ביד ימין. וכל שיר הוא שר בשני טייקים, זהו. והוא בא וכשהוא הקשיב, ואז שמעו את זה עם כל התזמורת, כשהפסנתר לא היה בכלל במיקרופון שלו, אלא אולי ב5%, אבל לא הבחינו בו יותר. הוא אמר, אם אני הייתי יודע על השיטה הזו, הייתי מקליט את כל התקליטים שעשיתי עד כה, כי זה היה אחד האחרונים שלו, כי הוא פשוט סבל כשחקן, שדוד קריבושל למשל היה אומר לו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
בגלל הנטייה לא לדייק.
בגלל הסיופים הנוראיים שלו.
אל תלך סחור סחור, מתי, תגיד את הדברים כמו שהם.
בדיוק, אני אגיד אותם בשם אומרי. והוא היה זייפן נוראי, אבל פה, ברגע שניגנתי לו את המנגינה ביד ימין, היה לו על מה להישען, וזה התקליט שהוא שר את כל השירים בשני טייקים לכל היותר, והכי מדויקים מבחינה מוזיקלית, מבחינת הזיופים שלו.
בעצם אוטוטיון בהפוך על הפוך, זה אוטוטיון לפני השירה.
כן, הוא כשחקן סבל נורא מזה שמפיקים הקודמים היו מפסיקים אותו כל משפט ואומרים לו עוד פעם כי הוא זייף ועוד פעם כי הוא זייף, וייתכן שזה הגיע להכי נקי שניתן במשפט הזה, אבל השיר היה מורכב מתלאים בעצם, ולא מרצף אחד של הגשה של שיר. ואז זה הוציא ממנו את החשק, וזה עייף אותו, ולא הייתה לו אנרגיה יותר, כדי לשיר שעות על גבי שעות את אותו שיר, זה לא נכון. כי הטקים הראשונים הם החשובים ביותר בעולם. ולכן אצל כל זמר מצאתי את הדרך הפסיכולוגית איך לעבוד איתו.
אני שיקור וזה גלוי, כדת כדין וכשתוי, ושום דבר לא יעזור, מכל דבר אני שיקור. מבוקר צח ויום יפה, מסוכרזית וכוס קפה, מלחם טוב טרי וחם, ומאישה אוהבת גם. אני שיקור כמו משמולות, מן הנופים והמראות, מן הצבעים שמסביב, מפרח שמזכיר אביב, מריח בוסם פרדסים, מלילה שהיה מקסים, מחדשות אם הן טובות, משתי עינייך היפות. אני שיקור ולא מיד, מן ידידיי אני שיקור, ממה שרק רואות עיניי אני שיקור, ראשי ראשי עליי שחרחר, אני שיקור אחרת לא הייתי שר.
בכלל יש באלבום הזה של יוסי גם טקסטים נפלאים שלו, גם נכון? בשירים האחרים, ממש.
בוודאי, מאוד. אתה יודע.
ואפרופו מה שאמרת, אם יש דבר שזה הפורטה של הפורטה שלו, זה הגשה, אז אם אתה באמת מכניס אותו לאולפן ומתעלל לו ברצף,
בדיוק, אז זה הורס את ההגשה, זה ברור לחלוטין, ולכן שחקן חייב לראות קהל מול העיניים כדי להיות במיטבו. עכשיו, אם הוא באולפן והוא לא רואה קהל, אז הוא פשוט ידמיין את זה, אבל אסור לעצור אותו.
כן.
בטח לא באבון משחק.
כן. יש משפט כזה, אני לא זוכר את הניסוח המדויק, שאפרופו סרט רץ, שזה האויב של המוזה או משהו כזה, שזה באמת...
הוא מכניס ללחץ. כן. הזכרת לי עכשיו, בתקליט השני שלי, עם הפעמון, מה שקוראים, יש שם את השיר סוזי דולצינאה.
כן.
ואני בדיוק סיימתי לנגן שם קונגס. ואז נגמר הזמן בעצם. ונכנסו לחדר עם הקונסולה והטייפ, שם טוב לוי והנגנים שלו, מילאו פתאום את החדר, ואני ראיתי אותם. ואז אמרתי, והבנתי שהזמן נגמר, כי עכשיו תורם, אמרתי לטכנאי, תריץ את הסרט, לקחתי את הסנאיזר שהיה על הקונגס, כופפתי אותו לעברי, נשענתי על הקונגס, ושרתי בוואן טייק את סוזי דולצינאה. והם היו עבורי קהל. ופתאום הרגיש אחרת, וזה הטייק שקיים בהקלטה. וזה לא נוימן. אלא זה סנאיזר שמקליט בעצם באופן קונגס. דינמי, קונגס. אז.
הרבה פעמים זה עובד הפוך, שפתאום נכנס שם טוב לוי ואתה נסגר, שם טוב לוי שם קוד, כן?
כן.
ואתה נסגר של במקום...
כן, לא,
אבל... אתה עשית בשימוש...
אבל אצלי זה עובד הפוך. כן. זאת אומרת, גם אם אני אראה מישהו שאני לא מכיר, אני אהיה במיטבי.
כן.
אם אני אראה מישהו שאני מכיר... ומוקיר, אני אשתדל להיות הכי טוב בעולם, כדי לא להתאכזב, כדי לא לאכזב. אז בכל מקרה אצלי זה עובד לטוב.
יש מוזיקאי שקוראים לו קני ורנר, הוא פסנתרן ג'אז כזה, יש לו גם כל מיני ענייני זן וכאלה, שהוא ממש שינה את חיי, כי הוא מדבר על הדבר הזה שהרבה פעמים, הפוך ממה שאתה מתאר, באינסטינקט של הבן אדם, אם יש מישהו... חשוב מחברת התקליטים, או איזה אומן שאתה מעריך או מעריך, אתה יותר לחוץ. והוא אומר, נכון, אם יש לך איזה גיג שאין קהל, או שהוא לא חשוב, או זה, אתה מנגן יותר משוחרר. כאילו, מלמד אותך להיות משוחרר, הוא עושה מין, כל מיני מדיטציות כאלה, אתה בקרנגי הול, עם עיניים עצומות, כולם מסתכלים לך ואתה לא עושה כלום והכל קורה מעצמו, כאילו לאמן את, את השחרור הזה.
אז אני הייתי אומר אחרת
לקני.
ואני אומר את זה בדרך כלל, אמרתי את זה לזמרים שעבדתי איתם. התוכנית הכי מעניינת בטלוויזיה זה National Geographic, על טבע ועל חיות. כי כשמצלמים למשל זברה והיא שמה לב שהגיע צלם, היא לא תגיד, רגע, אני אעמוד עם הפסים היותר יפים שלי מול המצלמה. אין את זה. אלא הם עושים את הדברים בלי לשים לב לשום דבר, ואז הם במיטבם, וזה תמיד מעניין לראות חיות. כי הן לא, הן לא מתנהגות אחרת, הן אותו הדבר, וזה בסדר. וכדי להגיע למצב כזה, אתה צריך לזלזל בקהל. זה אומר, לעמוד על הבמה ושלא יהיה אכפת לך, ושפשוט תהיה חיה בספארי שכרגע מצלמים בספארי. אותה, okay. ותשאיר איך שאתה באמת מרגיש, ואל תנסה לעשות רושם על אף אחד, אלא תרגיש באמת, כי המיקרופון מגביר את ההרגשה כמו מצלמה, פי 50. ואז אתה תהיה במיטבך.
יפה. זה גם ילדים שלא מנסים... Okay. לעשות רושם בדרך כלל אליהם.
כן.
כמו שהם.
נכון.
אוקיי, אז מדמות כמו יוסי בנאי, שזה חתיכת פרסונה, לדמות שהגיעה אליך מאנונימיות מוחלטת, ובמידה רבה גם שווה לאנונימיות הזאת. אני מדבר על ארז הלוי.
נכון.
הדייגים יצאו להם
קצת שקראתי, גילית אותו באיזה תחרות אומנים במועדון שהיה לך, תעשה לי סדר בסיפור הזה.
אני יכול רק לנחש שאולי באמת שמעתי אותו באיזשהו צהריים של כישרונות. היום קוראים לכל זמן ביום ערב. ערב משירי, אבל עושים את זה בשתיים בצהריים נניח, קוראים לזה ערב משירי.
עשינו בתיאטרון הרבה פעמים הצגות בוקר, ויש הודעה
ערב טוב.
ערב טוב, קהל נכבד, אתה יודע, 10 בבוקר, כולם טרוטי עיניים, אף אחד לא יודע.
כן. אז יכול להיות שכן, אני מאמין שזה...
האמת שזה, הוא סיפר, הוא העיד שהיה איזו תחרות, שמאיר בנאי לקח במקום ראשון, והוא מקום שני, ואתה לקחת אותו תחת חסותך, כי אמרת לך, אין מי שיעזור, ולמאיר יש.
אני מאמין שזו רוח הדברים, זה מתאים לי. אז כן, הזמנתי אותו, והוא השמיע לי את השירים, והוא כתב הרבה שירים. ובחרנו ביחד את ה10, לא יודע כמה יש שם, ולמדתי אותם ובאתי לאולפן עם פתק. ובפתק כתבתי את שם השיר והסולם שלו. וזכרתי איך הוא ניגן. ואני ניגנתי כמוהו, רק קצת יותר טוב. את כל השירים. ואחר כך התחלתי להעלות כלים על כל השירים האלה שניגנתי בגיטרה. כשסיימנו הוא שר, וגם הוא שר כמו דייג חובב שיושב על המזח עם החכה שלו ומחכה לאיזה דג שיבוא. וגם אם הדג לא בא, הוא לא מתעצבן, הוא מקפל הכל והולך הביתה תוך כדי שריקה לעצמו וזהו.
כן, יש שם עניין עם דגים באלבום הזה.
כן.
גם?
זה...
ויש בצבע שירה שלו משהו גרוניכי כזה לפעמים, לעתים...
תראה, אתה זוכר זמר בשם דונובן?
לא.
ללניה?
לא.
הוא היה שר בלי ויברציה, הוא היה עושה מיוט ללניה. כן, זה נניח הזה. והוא במקום לשיר ויברציה, הוא היה שר במיוטים, הוא היה עושה שקט ברצף של הטון. אז הוא היה שר... ללניה. עכשיו, ארז הלוי, אם הוא שר למשל, הדייגים יצאו להם לים. אז במקום לשיר ברצף כזה, הוא היה מסמן את הטריל הזה. אז הוא היה עושה, הדייגים יצאו להם לים. אתה מבין? אבל אם תשמיע את זה לאט נורא, אתה תראה שיש רווח של אוויר.
וואו.
כי זה הדייגים.
נכון. יש שם גם איזה חטא מאוד מאוד עדינה.
זה כנראה מתימן, לא יודע.
כן, יש שם משהו, אבל זה כל כך, באמת, הוא צבע מאוד מאוד מיוחד, לא סתם...
הוא טייק שני. הוא מיוחד מאוד.
מיוחד מאוד.
מיוחד מאוד.
אל תנסה להילחם בזה, אל תנסה להשתנות, כי זה תמיד יבוא מההתחלה פתאום. כי כך ברא אותך הטבע, עם קצת דמיון ומחשבה
בבקשה. בהכנת המפגש הזה עברתי כמובן בחלק מהאלבומים האלה שאני לא בפעם הראשונה, אבל המפגש שלי עם גשם, עם האלבום, הוא it moved me, לא יודע איך להגיד,
תנסה בעברית,
לא יודע איך זה בעברית, הוא הזיז לי, הזיז אותי,
והזיז אותי.
זה אלבום שאפשר לתאר אותו בהברה אחת, שזה פשוט זעקה. זה פשוט בחור שכאילו החזיק, לא יודע, מהילדות או משהו, איזה צעקה בפנים, והוא משחרר אותה פה.
מקום אצלך בעולם, תני לי יד, תני לי מקום, תני לי יד, תני לי מקום אצלך בעולם. זה אני מנגן לך, מנגן לך ניגון, שלוקח אותך לטיול. תני לי מקום, תני לי יד, תני לי מקום אצלך בעולם.
אתה בעצם עוטף אותו באיזה מין קור לונדוני כזה, קצת מרגרט תאצ'רי כזה. מעטפת מאוד מיוחדת, ויש שם כמה שירים באמת אלמותיים. ספר קצת על המפגש עם הבחור המוכשר הזה.
בא אליי הביתה, ואמר, אלה השירים, ואמרתי לו, טוב, אז נתראה באולפן ביום זה וזה. אני בינתיים שמעתי את השירים, ואני ניגנתי בתקליט הזה פסנתר, ואו פנדר, רודס, וזהו. ידעתי שהוא פרא אדם, שיש לו עוצמה אדירה בקול, באישיות שלו, ועל מנת לתת לה את הפוקוס הכי חזק בעולם, הפלייבק היה פשוט, בלי הרבה משחקים, לא נתנו את הדעת לצליל של הסנר לעומת הבאס רגל, לעומת גיטרה באס, זה לא. זה הוא הפוקוס, מאיר. עכשיו, אני אחרתי להקלטה. זה אחרי שהקלטנו את הליווי, קבענו יום שירה. ואני אחרתי. הגעתי כעבור שעה וחצי בערך, אמרתי, בוקר טוב, סליחה שאחרתי, והוא אמר, אני כבר שרתי. אמרתי, טוב, בוא נקשיב. והקשבתי ואמרתי לו, מאיר, אתה לא טוב. זה לא זה. אני רוצה אותך, אני לא רוצה שאתה תחכה מישהו אחר. אני רוצה את הקרביים שלך. זה מה שהחלטנו. אז תשאיר את זה עוד פעם. אבל כמאיר. אז הוא אמר, טוב, לקח בקבוק, משקה כלשהו, שהוא רוקן אותו אל פיו, ושר את כל התקליט בטייק אחד.
באמת? זה בסשן אחד כל התקליט הזה?
כן.
וואו.
וזה מאיר. בלי תיקונים, בלי שום דבר. הדבר היחידי שאני תיקנתי, הקלטנו את זה באולפני קולינור, שזה היה אולפן איום ונורא. ואני לא אהבתי אותו, אבל לא היה משהו אחר. ובאותה תקופה נפתחו אז אולפני טריטון. או הם נפתחו קודם, אבל הם עברו למשכנם השלישי, כנרת 15, אזור תעשייה בני ברק, קומה 5. ושם היה פסנתר טוב, ושם גם עשיתי את המיקסים. אז אני את הפסנתר של גשם, ניגנתי שוב בפסנתר הטוב. וזהו, בשער לא נגענו, פשוט עשינו מיקסים, וזהו, זה מאיר.
כל השירה המטורפת הזאת זה טייק, זה סשן אחד.
סשן אחד, פחות, שעה.
אני צועק.
ויש שם ממש גם כמה סופים כאלה שזה זה ממש זעקה, אפילו לא כדימוי, הוא פשוט... זה הקרביים שביקש להם אנו...
נכון.
נתן.
כן, הוא נתן.
נתן.
וזה היה לפני הרבה זמן, לפני שהוא חזר בתשובה.
כן, זה הרבה לפני זה.
הרבה לפני זה. וזה אומר שאז הוא בער כולו.
כן.
והוא הוציא את הבערה הזו בחוצה.
בצורה הזאת?
כן.
אוקיי, אריק סיני.
רחוב ישן בצהרי היום, לצד הבתים עם גג אדום, במספרה ממול יושב אנטון. מסתבר בשר רכבת חוצים שדה וגשר מעל הפסים חוצה מכולת בית מלון בדואר בלי חלון כן כך נראית העיירה שלי אם תעצור אולי תראה אותי ואם אתה נמצא כבר בסביבה תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי.
גם אנחנו מדברים על זה היום, אבל התת שלך מונח בכל כך הרבה מקומות שלפעמים שוכחים שזה, שאתה מעורב בזה. אז ספר קצת על האריק, על איך הכרת אותו.
אני לא זוכר איך הכרתי אותו. אני רק זוכר שהוא לווה בגיטרה על ידי דני רובס. גם הוא ניגן גיטרה, מנגן עדיין, אבל דני רובס מנגן יותר טוב, ודני ליווה אותו. ותקליט הראשון, צל כבד,
כן.
לא זוכר, אני חושב, צל כבד. אז יש שם גם שירים של דני רובס, בפנים.
קלפטר.
גם, נכון, ויהודית. אז איך, אז הנה, זו דוגמה למשל. אריק סיני זה מסוג הזמרים שאתה לא יכול לשנות כלום בגישה. הגישה היא משהו מובנה באישיות. אז אני הסכמתי עם זה. הדבר היחידי שיכולתי, למשל, נקודתית לשיר מסוים, הייתי אומר לו, תחשוב שאתה עומד עכשיו ברחוב ליד בית קפה, ואתה רואה מהעבר השני של הרחוב חבר שלך, ואתה רוצה לקרוא לו. רק לא נעים לך כי אנשים יושבים, ולא נעים לך שהם ישמעו אותך צועק. אז אתה חונק מעט את הצעקה הזו למשהו בין לבין. וואו. זה הדימוי שנתתי לו כדי שהוא ישיר שיר מסוים. ככה עבדתי עם
אריק.
אגב, יש עוד דוגמאות כאלה, כמו דני ליטני, שהוא די דומה לאריק סיני מבחינת המבנה.
זה לא אלסטי יותר מדי.
הוא לא אלסטי, זה ככה.
זה ככה.
דני כמובן שהרוק בדרך שלו, שהוא לדעתי זמר הרוק הכי טוב שהיה אי פעם בישראל, זה דני ליטני. אז עם אריק סיני זה היה ככה.
שובי שובי לפרדס, אני עוד מחכה עם הפריחה המשגעת והצלע מפקד. שובי שובי לפרדס, אני עוד מחכה
עם קולו הבריטון החם והעשיר.
כן.
קודם כל אני חייב לספר לך שאני חייב לך הרבה שעות הרדמה של רפאל הקטן שלי, כי ערב מול הגלעד זה מהלך עליו קסם ומכניס אותו. אני ממליץ לכל ההורים שמאזינים וקשה להם להרדים את הילדים, זה ממש מתנה.
האילנות כל כך כבדים, כופף הפרי את הבדים, זו השעה המרגיעה בנרדמים הילדים, אל הבקעה מן הגלעד טל שחור ורח ירד, כבשה פועה בוכה בדיר, זה בנה הקט אשר ישוב תלה אל חק האם, ישכב בדיר וירדם, והכבשה תשק אותו והיא תקרא אותו בשם.
לגבי ערב מול הגלעד, כאן יש קנאת סופרים. הייתי רוצה שאני היה המלחין של השיר הזה, כי זה שיר פשוט נפלא.
נפלא.
יפה יפה.
גם לאה גולדברג, גם הכל, מושלם.
מיקי גבריאלו.
כן. כן. אני אומר, גם הטקסט של
נכון.
לאה. ו...
פשוט נפלא. יופי של שיר.
ישוב תלה אל חק האם, ישכב בדיר וירדם, והכבשה תשק אותו והיא תקרא אותו בשם.
שזה כבר לא בצל כבד, זה אלבום שירים...
שירים חוזרים קוראים לזה. שם אמרתי לעצמי, אוקיי, נעשה את זה ככה. אני אקליט בדרך שהביטלס הקליטו, לא בנגינה, אבל במיקום של הכלים. כל הטופים בצד אחד. סנטר רודס בצד שני, גיטרה בס בצד זה, וגיטרה רגילה בצד זה, וזהו. והוא באמצע. ואחרי שהוא שר את כל השירים, והוא שר אותם בדרכו, אני לא עבדתי איתו יותר מדי, כי פה רציתי את אריק, כפי שהוא. אז הוא הקליט, ואז הבאתי הרבה מאוד אנשים לאולפן. והשמענו להם ברמקול את הביצוע. ואמרתי להם, תשירו יחד עם זה. חילקנו להם שירונים. והם שרו יחד עם זה, והכנסנו את זה פנימה. ואז, למעשה, יש שם האווירה של מועדון צוותא.
זה העניין, אוקיי. כן, יש איזה אפקט של שירה בציבור, אבל באמת...
אבל באופן עדין, ששומעים כן. את הקהל שר לכאורה ביחד איתו,
וואו.
וזו הדרך.
פה זה מין כמו על הדשא של קיבוץ, שירים חוזרים.
נכון, נכון.
מאוד מינימלי.
סתם יום של חול, עם בוקר כחול, בלי חג ומחול, יום בין ימים שווים. אור לא דבר, אבל בפרבר, אבל הדבר, עם מכתבים לאוהבים.
אופי התקליט שמראש אמרתי לעצמי, נקרא לזה שירים חוזרים, ואחר כך עשינו שירים חוזרים ב', וזה צריך להיות פשוט לחלוטין ושווה לכל נפש.
וזה גם באמת אופי שונה, כמעט מנוגד לצל כבד.
כן.
כי שם זה מין קאנטרי כזה עשיר, קצבי.
וריח מלוני עם דבק אורני נופל כבד כמו השנים אבל תמיד מסביר פנים אני הולך בדרך הקורקר ומחפש את כל ילדי הכפר שורק פזמון מתוך שיר הקטר אך לאיש זה לא מזכיר דבר באופניים שחצו שדות גלגל חסר כנפיים חלודות ועל העץ תלויות שתי נדנדות רק ברוח הן מתנדנדות
אוקיי, אנחנו מגיעים לדני רובס שותפך ליצירה בשנים האחרונות.
כן.
בגזרת הטקסטים. שמעתי אותו בכמה הזדמנויות. מתאר את המפגש איתך לפני מסגרות, בהתרגשות גדולה. אתה היית בשבילו גיבור ומישהו שהוא נושא אליו עיניים בכלל בכתיבה. איך הגישה שלך בעבודה איתו, בתור זמר די בתחילת הדרך בעצם, כי עד אז הוא היה נגן.
כן. אז חשבתי גם על האישיות המוזיקלית שלו, והגעתי למסקנה שאז הוא שר בדרך מאוד 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 פשוטה, בלי ויברציה, מגיש את השירים בדרכו, ואז הבנתי שעל מנת, כי זה היה די חדש אז, לשמוע זמר שהוא לא בדיוק מתהלל בזמרתו, למשוך ממנו את הפוקוס, כדי שהאוזן תשמע ותתרקח כשהוא שר. וזה אומר שאלו היו כלים רבים ביותר שם, של נשיפה ומיתרים ושתי מערכות טופים שהיו שם אז. ושבחלק אני ניגנתי, זאת אומרת, אני ניגנתי במערכת טופים אחת, ובשנייה תופף עצמו, נדמה לי שזה היה אלון הלל. הגודל הזה, הרוחב הזה, יצר את האיזון בין השירה לכאורה הבלתי אמצעית של דני, לבין המעטפת המאוד מאוד יוקרתית. וזה מה שגרם בעצם לשמוע את אני בא הביתה מהלילה וכולו, עם תזמורת מאוד מאוד גדולה, ולמעשה הסרתי את המכשול מהמאזין להאזין לדני.
זאת אומרת, בקומפוזיציה של תמונת ההפקה, כשיש לך זמר כמו אריק סיני, שהוא עשיר, אתה יכול ממש להיות מדולל מסביבו.
כן.
ובמקרה של דני רובה של אז, שעם הזמן גם כמובן הוא...
השתכלל וכולו, היום,
כן.
היום כמובן לא צריך את זה,
ברור.
אבל אז כזמר בוסר...
אז נתת לו מעטפת בעצם עשירה, ואז הוא ממוקם בפנים, אין חוסרים באוזן.
הוא מוגן.
הוא מוגן, מקסים. טוב, אני בא הביתה מהלילה, זה אחד השירים היפהפיים, ויש בו משהו גם, גם בלחן, משהו שמזכיר אותך.
קצת. לא
משהו,
יודע.
משהו מהשפה שלך, מושפע ממך.
אני מניח.
שיר יפהפה.
שולף מפתח מלמעלה, ידיים נוגעות ולא נוגעות. אני בא הביתה מהלילה, ניתק לאט מהרחוב. אני בא הביתה מהלילה, לחמת אליו. מישהו ישן על הספסל בדרך, מגיע עוד מעט אני תחת שנקום במזרח החושך הופך לרצועות של עוד עוד כמה בתים והרחוב כאילו מסרב להיגמר. אני בא הביתה מהלילה, מדליק לי עוד במדרגות.
עד כאן החלק הראשון בפרק הכפול הזה שעוסק במתי כמפיק מוזיקלי. מוזמנים להמשיך לחלק השני.